איחור חס ולם. סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת חוקת. יש לנו את ראש חודש תמוז השבוע בעזרת השם, שיהיה חודש טוב, מלא בשורות טובות. רביעי וחמישי, שיהיה מלא בשורות טובות, כל הישועות בכל העניינים, לכל עם ישראל יהי רצון. יהיה שיעור לעילוי כל הנשמות שהם, מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם, וכן להבדיל אלף אלפי הבדלות לרפואת כל חולה וחולות עמו ישראל, ובכללם עליזה בת לינדה.
גבי בן יפה.
אז פרשת חוקת היא פרשה שיש בה לפחות 12 נושאים גדולים. 12 נושאים גדולים, רובם קשורים למים, שזה דבר מעניין בפני עצמו. אם זה מי אפר פרה אדומה, פטירת מרים, הסתלקות הבאר, מי מריבה, הוצאת מים מן הסלע, הבקשה לעבור באדום, שלא נשתה מי באר, לא נטה ימין ושמאל ולא נשתה מי באר, פטירת הארון, המלאק שמתחפש לכנעני ונלחם בעם ישראל, נחש הנחושת, ניסי נחל ארנון, קשורים ודאי למים, שירת הבאר, בקשת מעבר מסיחון והיציאה למלחמה כנגדו, והמלחמה באוג מלך הבשן, עבדו חמים. וכל העניינים האלה הופכים את הפרשה שלנו, שבסך הכל 87 פסוקים, לפרשה קדושה בעניינים מאוד מאוד חשובים ודרמטיים. וכיוון שאנחנו עוסקים בתורה שהיא תורת חיים, והתורה עניינה הוראות לחיים, תורה מלשון הוראה, ואף שנאמר לתורה כי היא חוכמתכם ובינתכם, הרי שהתורה לא נקראת חוכמה אלא נקראת תורה. זה דבר שצריך להדגיש אותו, בעל המכתב מאליהו, אליהו דסלר מדגיש את העניין הזה, שהתורה באה ללמד אותנו, והעניינים שקשורים בפרשה, כל כולם עניינם זה ללמד אותנו דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, מאוד מאוד חשובים לחיים שלנו היום. לשבוע הזה, בשנה הזו, ברוך הבא ששון, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
לרפואת
כל חולי עמוס ישראל ובכללם עמוס בן עליזה. היום אני רוצה להתרכז בנושא אחד, סייעתא דשמיא, הוא כמובן לא מנותק משום דבר וצריך לראש הדיון רב, אבל אני רוצה רגע לעסוק בנושא שהוא נושא מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין, והנושא הזה פותח בפרק כ' בפסוק הראשון, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה, ואמרו לאמור, ולו גבענו בגבה אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם, אנחנו ועירנו. עם ישראל מסתלקת מרים הנביאה שבזכותה הייתה בהר, ועם ישראל צמא למים, מיד בקש מים, והקדוש ברוך הוא נותן את הפתרון. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, ושקיטה את העדה ואת בעירם, וכולי. ומשה לוקח, וכמו שכולם יודעים, וירא משה את ידו, ויח את הסלע. ומטהו פעמיים. לא מאמין שנגיע עד הויח את הסלע, אבל בואו ננסה רגע אחד להבין מה קראנו בפסוקים הראשונים בפרק כ', ועל מה זה נסוב. לכאורה יש שאלה, איך יכול להיות שעם, קודם כל באיזה שנה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בשנה ה-40. זאת אומרת, למי שזוכר, ערב טוב, למי שזוכר, משה כבר הוציא מים מן הסלע פעם. הוציא מים מן הסלע בפרשת בשלח. בפרשת בשלח, שעם ישראל יוצא ממצרים, עוברים את ים סוף, עם ישראל צמא, ומשה רבנו מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא להם מים מן הסלע, ואכן מוציא להם מים מן הסלע. האירוע הזה של הוצאת מים מן הסלע לכאורה כבר התרחש פעם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עם ישראל, אמנם כעבור 38 שנה או כמעט 40 שנה, אבל צריך לחשוב במושגים של עם שנמצא בסביבה ניסית מושלמת כל אותה תקופה. כל התקופה מהיציאה ממצרים ועד האירועים שקורים פה במדבר צין, עם ישראל נמצא בסביבה ניסית מושלמת לחלוטין. הם מברכים המוציא לכם מן השמיים, הם מקבלים מן מן השמיים, הם מקבלים בשר סלב שמגיע באיזה דרך בתופעה בלתי מוסברת. ענני הכבוד חופים אותם מכל עבר, חופפים להם את השיער, מנקים להם את הבגדים ומגעצים אותם וכיוצא בהם. מיישרים את ה... והיה יעקב למישור, מיישרים את הדרך, מסלקים את כל המזיקים. אף אחד לא יכול להתקרב לעם ישראל, אף אחד לא יכול להתעבר בו. השגחה. השגחה פרטית. השגחה פרטית מופלאה. בקיצור, כל מה שקשור לבני, חיי ומזוני, מושגח בצורה פלאית במדבר. יש אפילו שאלה בחז"ל, האם מחוץ למתי, למתים באבון המרגלים, אותם 15,000 שהיו נפטרים, או כ-15,000 שהיו נפטרים מדי שנה, האם מתו אחרים במדבר? יש שאלה כזו בחז"ל. לפי החשבונות שעושים, היה צריך לראות איך זה מסתדר, כן? חז"ל מגיעים למסקנה שיכול להיות שלא מתו במדבר מעבר ל-15,000. עד כדי כך הייתה השגחה. היו 15,000 שמתו באבון חטא המרגלים, אבל חוץ מהם לא מת אף אחד. בסדר. צריך לדון בזה, להבין מה חז"ל רוצים, להגיד בזה וכו', אבל מה שאנחנו ברור, שקשה להעלות על דעתנו שהעם שנמצא בסביבה ניסית מושלמת, מיד כשמפסיקים מי הבאר לאחר פטירת מרים, באים בתלונה. לכאורה, השאלה היא, מה? הם לא שמרו מים בנודות, בכלים? בכל זאת, זה לא... אתה נמצא במדבר, הכל נכון, יש נס ויש מים באופן שכיח, אבל לא ממלאים כלים. אפילו אדם יש לו באר בחצר, לא ממלא בתוך הבית כלים. אלא חז"ל מביאים שישנה הלכה ביורה דעה, סימן שין למתת, שלט, בסעיף A, ששם ההלכה היא שאם לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, אם מת מישהו בשכנות לאדם באותה שכונה, אז צריך לשפוך את כל המים המגולים באותה שכונה, צריך לשפוך אותם, לא להשתמש בהם. יש מימרה שמה שמלאך המוות כביכול תובל את הסכין שלו באותה מים. כן, אז ממילא זה מתורץ, כן, אותם שמילאו כלים וכו' וכו' וכו', היו צריכים לשפוך אותם כי מרים נפטרה. אבל אני חושב שהתשובה היותר פנימית, זה ודאי גם, כיוון שזה להלכה, אז ודאי שיש להעמיק בעניין הזה, אבל אני רוצה להציע תשובה יותר פנימית ששואלת את השאלה מה אותם מי באר שפסקו, מה הייתה המשמעות שלהם? מה הייתה המשמעות של פטירת מרים? מה המשמעות של הפסקת מי הבאר, פרשת חוקת, לחיים שלנו? ומה המשמעות של פטירת מרים לחיים שלנו? מעבר לעובדה שפטירת צדיקים מחפרת לכללים שלומדים מזה, שזה דברים חשובים, אבל מה זה אומר לנו היום? אז אחרי שראינו שיש הרבה עניינים שקשורים במים בפרשה וכולי, צריך לזכור ששלוש מתנות טובות ניתנו לעם ישראל במדבר בזכות שלושת הרועים, משה, אהרון ומרים. בזכות משה ניתן המן, בזכות אהרון ניתנו ענני הכבוד, ובזכות מרים ניתנו מי הבאר. מה הכוונה שבזכות משה ניתן המן? אז אריזה מלמד אותנו שהמודעות של משה החזיקה את המן פה בעולם. המודעות שלו. מי החזיק את ענני הכבוד בעולם? המודעות של אהרון הכהן. מי החזיק את מי הבאר בעולם? את הבאר שהלכה עם עם ישראל מפרשת בשלח ועד פטירת מרים פה? המודעות של מרים. הזוהר הקדוש קורא בפרשה שלנו לדעת, דיינו, למודעות שלנו, לדעת שלנו, קורא עץ חיים. זאת אומרת, אדם שנמצא במודעות רגישה, מפותחת, ערנית, כל הזמן, הוא אוחז למעשה בעץ חיים. וזה דבר מובן, כי מודעות מפותחת היא הבנה שכל המציאות המקיפה אותנו, עכשיו בלי להתייחס לעובדה שהיא אשלייתית לחלוטין, היא נוצרת בדעת של כל אחד ואחד מאיתנו. לכן כל אחד מאיתנו מפרש את המציאות באופן שונה, וכל אחד מאיתנו, גם כשהוא נמצא בתוך תמונה שנראית לכולם כביכול אותו דבר, אם הוא יתדרש לתאר את מה שהוא רואה, אם אנחנו פה 10 איש, אנחנו ניתן 10 תיאורים שונים. למרות שכביכול אנחנו רואים תמונה אובייקטיבית אחת. זה לא נכון. אנחנו לא רואים תמונה אובייקטיבית, אף פעם. זה תמיד עובר דרך הדעת של כל אחד ואחד. הדוגמה הבולטת זה נניח לצורך העניין, שאחד לא הבינתי לא נכון, זה חוץ מכבודכם, מה שייך בכם, זה רק לצורך הדוגמה. אם בהמה הייתה עוברת עכשיו ליד השולחן, אז היא הייתה רואה את הספר, הייתה אולי מזהה צבע כחול, אולי, אני לא בטוח שבהמות יש להם זיהוי צבעים כזה מפותח, אבל יכול להיות שהייתה מזהה חפץ, חפץ, אתה יודע שיש פה חפץ, שאולי הצבע שלו כחול. אם היה עובר גוי ליד זה, אז הוא היה מסתכל על החפץ והיה אומר, יש פה ספר. אם עובר ליד זה יהודי, אז הוא מסתכל, רואה שזה הזוהר הקדוש, נכון? ההבדל, כולם ראו את אותה תמונה. כולם ראו את אותה תמונה, ראו, חפץ. ההבדל בתחושות, בהתנהגות כלפי, ביחס לאותו חפץ, יהיה ההבדל שבדעת של כל אחד ואחד, נכון? הבהמה לא תראה בזה יותר מאשר חפץ, הגוי או מי שלא מבין יראה בזה ספר, יעריך את זה בתור ספר, אבל לא ידע מה זה מעבר לזה, ולכן הוא לא ירחוש כלפי זה, לא יראה ולא כבוד ולא שום דבר מיוחד. יהודי יראה זוהר הקדוש, הוא כולו באימה, ביראה, בפחד, בכבוד וכו', כן, שלא לומר ספר תנ"ך או כל דבר אחר. זאת אומרת, מה מייצר את ההבדל? מה מייצר את ההבדל בהבנת המציאות? הדעת שלנו. מה זה אחיזה בעץ חיים? אחיזה בעץ חיים זה כשהדעת שלנו מפענחת כל דבר שקורה סביבנו, כל דבר שקורה סביבנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, כל מה שאנחנו קוראים, כל עם מי שאנחנו לא נפגשים, הסיטואציות שנוצרות לנו בחיים, היא מזהה את זה עם הדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו. מי שירצה הרחבה בעניין הזה, אני לא הולך כרגע להרחיב בזה, מי שירצה הרחבה יראה את הרב אליהו דסלר במכתב מאליהו על פרשת חוקת, שמעונה בפסקה, בדיבור המתחיל, שמעונה המורים. אומר, מורים רבים לו לאדם. מה זה המורים של האדם? כל מה שתיארתי לכם עכשיו. למה זה נקרא מורים לאדם? לא רק משום שהם מלמדים אותו, ומורה אמור ללמד אותך, אלא מורה משום שהוא מראה לך את הדרך, כמו תורה שהיא לשון הוראה. מורים לך את הדרך. שמעת היום, עברת ברחוב, שמעת שני אנשים מדברים, למה ישמעו דווקא לך? למה ישמעו דווקא לך? הלא יכולת לעבור ולא לשמוע אותם. 5 דקות לפני, 5 דקות אחרי, אולי דקה לפני, דקה אחרי. כל דבר הוא מוכוון מטרה. זאת אומרת, שום דבר לא מקרה. אם אתה מסוגל לחיות באופן מתמיד, קוראים לזה במילים אחרות, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, שכל מה שקורה לך, כל מה שאתה שותה, אוכל, מריח, ראית, אמרו לך וכו', זה מסרים שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, לקדם אותך בעבודת השם, דהיינו לשפר את עבודת המידות שלך, לשפר את היכולות שלך למקסם את הפוטנציאל ולהפוך אותו מפוטנציאל ליכולת אמיתית בחיים. אתה נמצא במציאות שלמעשה אתה ראית או קיבלת אחיזה בעץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכה מאושר. מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, זה כשאתה אוחז במילות התורה, שהיא נקראת עץ חיים ממש, שאתה אוחז במילותיו של דוד המלך בתהילים, שאתה אוחז במילותיהם הקדושות של התנאים, האמוראים, הסבוראים בגמרא, או בברייתות, או בכל דבר שבקדושה, הכל מכל כל מורים. מורים לאדם בחיים. יש לך מורים לאדם בחיים. אז משה, שהוא מחזיק בדעתו את המן, הוא הרועה הנאמן, שדואג לכל אחד ואחד לספק לו את המאכל הנחוץ לו. לא מדובר במאכל גשמי. כן? למרות, או דווקא משום, איך אנחנו יודעים שזה לא מאכל גשמי? כי המן לא היה גשמי. אם המן היה גשמי, אז היית טועם בו טעם אחד בלבד. כמו שאנחנו רגילים. פתח בשר, יש לו טעם. עם גוונים שונים, אבל בשר לא יכול לטעום גלידה. נכון? המן יכול היה לטעום כל טעם שאדם העלה בדעתו. זאת אומרת, מה קבע את הטעם של המן? מה קבע את הטעם של המן? דעתו של האדם. מי סיפק את היכולת לאותו אדם לקבוע בדעתו את טעם המן? זה משה רבנו עליו השלום. כל איש ישראל, איש ואישה, יכולים היו בזכותו, זכות דעתו הרחבה של משה רבנו עליו השלום, היו יכולים להשיג את ההישג המופלא הזה ולמצוא במן את הטעם שבו הם חפשו. עכשיו זה מי שמכיר את מעשה בחכם וטעם של רבי נחמן ימצא את זה שם, כן? הטעם, אשתו באה אליו, אומרת לו, הוא אומר לה, אשתי היקרה, אני רוצה מרק. שואלת אותו, מה בא לך לאכול? הוא אומר, מרק. היא מביאה לו חתיכת לחם. הוא אוכל את החתיכת לחם, הוא אומר, זה מרק טעים. אחרי כן היא אומרת לו, מה אתה עושה מנה שנייה? הוא אומר לה, סטייק. היא מביאה לו עוד פעם חתיכת לחם, הוא אומר, איזה סטייק מופלא. וכן על זו הדרך, כל, אותו דבר עם הלבושים שלו. הוא היה לו מעיל אחד. אז הוא אומר לה, אני יוצא לשוק, היא אומרת, בבקשה, אני אביא לך את המעיל של השוק. הוא מביא לו את המעיל הזה. אחרי כן הוא אומר, אני רוצה ללכת לאיזה מקום חשוב, אני צריך איזה פלץ, איזה מעיל יותר חשוב, היא מביאה לו את אותו מעיל. והוא רואה במעיל הזה, הוא רואה את המעיל היותר חשוב. וכן על זו הדרך. זאת אומרת, רוצה רבי נחמן לומר לנו בדיוק את המסר הזה, שהיה במן, הכל נקבע בדעתו של האדם. לטוב, וגם למותר.
אני מבין למה זה אצל משה, איך זה נקבע בדעת של
איזה אוכלים. משום כיוון שמשה רבינו הוא כנגד שישים ריבו, הוא כנגד כלל ישראל, אז הדעת שנקראת משה רבינו עליו השלום, היא משפיעה על כלל ישראל. אחרי פטירתו זה עוד יותר מזה. כי כאשר אנחנו אומרים שמקום קבורתו של משה לא נודע, כשאנחנו אומרים שהמן לא ידע שמשה, הוא ידע שמשה נפטר, אבל לא ידע שמשה נולד באותו היום, אז זה, איך המן לא ידע? מה פשט שהמן לא ידע באיזה יום הוא נולד? המן, אם הוא ידע מתי הוא נפטר, ידע צדיקים השלילים ומשתתם. אלא מה? לא הכוונה הזו. ביום שמשה נפטר, הוא נולד, הוא גם נולד, זה באותו יום, אתם יודעים למה? משום שבאותו יום שהוא נפטר, הוא נולד בדעת של כל אחד ואחד מאיתנו. עד סוף כל הדורות. ואת זה המן לא ידע. את זה המן הרשע לא ידע. הוא לא ידע שמשה רבנו ביום שהוא נפטר, לכן אין איש יודע את מקום קבורתו. כי הוא לא נקבר, הוא נולד. הוא נולד באותו היום. איפה? בדעת של כל אחד ואחד מאיתנו. אז יש היום, כמו אז, היכולת, הפוטנציאל, אצל כל אחד ואחד מאיתנו להגיע ולהשיג מדעתו של משה רבנו עליו השלום. ואיזו דעת הייתה לו? דעת שהייתה מסוגלת להוריד אין על העולם מן. מה זה היה מן? מאכל הבירים, מאכל הנבלה באיברים. מה פשט שהוא נבלה באיברים? הוא לא מותיר פסולת. זה דעת זקה, דעת מזוכחת, דעת של עץ חיים. זה דעת זקה. הדעת שהיא לא מותירה פסולת. דעת שמותירה פסולת היא הדעת שגורמת לנו את מה שאמרנו לטוב ולמוטב, את המוטב. זה דעת שמשאירה פסולת. דעת שאין ממנה פסולת, שלא נוצר ממנה מותרות, היא הדעת שהיא קשורה לעץ חיים, היא לא כפופה לעץ הדעת טוב ורע, היא אחוזה בעץ חיים, והיא הדעת שבסופו של דבר מסוגלת לקבל את האור מהקדוש ברוך הוא בצורה מותאמת לכלים. זה הדעת. אז אדם כזה, הוא מגיע לאושר, באלף. הוא מגיע לסיפוק. הוא מגיע למלאות. הוא מגיע לשמחה. אם היה אדם כזה בעולם היום, היו קוראים לו משיח. ככה נראה משיח. משיח זה האדם הזה שמסיק את הדעת המזוכחת, ולכן הוא יכול לדעת מה בליבו של כל אחד ואחד מישראל, ומה בדעתו, בליבו הכוונה בדעתו כמובן, והוא יכול להשפיע על כל אחד ואחד מישראל, והוא יכול ללמד כל אחד ואחד מישראל, משום שהדעת שלו היא מספיק רחבה, כמו דעתו של משה רבנו עליו השלום, כדוגמת הדבר הזה, כדי להכיל את כל הדעות של כולנו. אהרון, רגע. עוד לא הגענו למים. עכשיו אנחנו בענני הכבוד. תכף נגיע למים. ענני הכבוד זה היה אהרון הכהן. מה היה בענני הכבוד? אז שוב, אותו עיקרון, הדעת של אהרון הכהן מחזיקה, המודעות שלו מחזיקה את ענני הכבוד, חופים על עם ישראל. כשאהרון הכהן עולה אל הור ההר, אל מקום ההרהור, המקום של ההרהור, אהרון הכהן, שיחזיק את בדעתו את ענני הכבוד, מסתלק, סליק, מסתלק זה הכוונה עולה, סליק ועיל, כן? הוא עולה, לאן שהוא עולה, ואותה דעת שהחזיקה את ענני הכבוד, לא נמצאת כבר פה, בעולם הזה, וממילא ענני הכבוד, נעלמים. מי מחזיר את ענני הכבוד? משה רבנו. משה רבנו מחזיק בדעתו גם את ענני הכבוד. וכשמסתלק את הבאר, מי מחזיר את הבאר? משה רבנו עליו השלום. עוד פעם בדעתו. וכשמשה מסתלק, שלושת המתנות הטובות מסתלקות בכניסה לארץ ישראל. כי משה, לא, כבר אין מי שיכול להחזיק בדעתו את שלושתם. בכל אופן, מה זה העניין של ענני הכבוד? ענני הכבוד, הם היו חופים על עם ישראל. הם היו בחינת אורות נקיפים. הם היו הגנה מפני כל דבר לא טוב שיכול להיות במציאות. למה שיהיה דבר לא טוב במציאות? כי אתה רואה, כן, אבל למה שיהיו, אם הם כולם היו אוכלים מן, ואם הם כולם זוכים לדעת כשל משה רבנו, למה שיהיו חיות רעות ומזיקים? כי לא כולם. נכון? כי לא כולם. אנחנו יודעים שחלק מהתרעומת שלהם על המן הייתה שהמן היה מאכל כזה שהיה מברר מי צדיק ומי לא צדיק. ואצל אותם שלא היו צדיקים מעט, אז זה היה יורד רחוק מהאוהל, ואצל אותם אלה שהיו לא צדיקים הרבה, זה היה יורד מחוץ למחנה, ואצל אותם אלה שהיו ממש חטאים גדולים, זה לא היה יורד. הם היו צריכים לרדת קילומטרים בשביל שזה ירד. ואף אחד לא אוהב שיש איזה פוליגרף שמזהה בדיוק מי צדיק ומי לא וכמה הוא צדיק, וכל עם ישראל יכול לראות את זה. כן? הוא לא יוצא פתאום רב שמשון נגיבר, כן? נגיד, עם זקן ככה ועם פאות ועם הכל, והוא לבוש והוא מתנדנד בתפילה והכל, ופתאום בבוקר רואים אותו יוצא לטייל. לאן אתה הולך רב שמשון? אומר, אני הולך לטייל. אומרים לו, לך תאסוף את המן, חמוד. איך תאסוף את המן? הוא אומר, זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. וכולם מבינים שהוא עשה משהו, כן? וכן, חייצי בעל החזן מביאים את זה על עריות, שאי אפשר היה לעשות עריות, כי זה היה מתברר על ידי המן. אם נולד למישהי ילד, והוא שייך לאבא שזה לא הבעל שלה, אז המן בעבור הילד הזה איפה היה יורד? אצל האבא, האמיתי. אז מיד היו רואים שזה לא האבא. לא, ברור, הכללים ידועים. עכשיו, אחרי שהכללים ידועים, אז עכשיו זה בחירה חופשית, אם אתה עושה את זה או לא עושה את זה. יפה. אז בואו נחזור רגע לאהרון הכהן. אז לכן היה צורך בהגנה.
על מה את שומרת? אז מה, היהודים שאין לזה מוזר?
ודאי.
כולם עלו מקבלים.
כן. אם זה לא היה כתוב בחז"ל, אני לא הייתי מוציא את זה מהפה. זה כתוב בחז"ל בצורה
פרוטית.
תראו מגלי עמוקות על הפרשה.
אז גם מה זה, כאילו בזמן המן היה חטאים והכל עולם כמנהגו נוהג?
לא כמנהגו נוהג, זה העצימות וה... יש בו. דור המדבר הם צדיקים שאנחנו לא יכולים לשער אותם. דיברתי בדיוק אתמול, אמרתי, אפילו קורח, שאנחנו מעיזים להגיד עליו כל מיני ביטויים והכל, צריך מאוד מאוד להיזהר בכבודו. זה מדובר בגדול ישראל ברמה של בעל רוח הקודש. אתם יודעים מה זה בעל רוח הקודש? זה לא בעל רוח הקודש, צריך להיזהר זהירות גדולה מאוד מלדבר עליו. תבין מה מדבר כיסא... לכן, אהרון הכהן היה לו, היה לו את ההגנה היקפית. ההגנה היקפית שאהרון הכהן, או שבדעתו הוא החזיק, הייתה מבוססת ובנויה על אהבה כוללת לבריות כולם. לכן נאמר על אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, לא את היהודים, לא את האנשים, לא את אלא הבריות, כל מה שנברא הוא אהב, ומקרבן לתורה. מקרבן לתורה, אז אנחנו רגילים לחשוב שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה אני עכשיו פגשתי את מוישלה ואני עכשיו אוהב אותו כל כך, אני רוצה לקרב אותו לתורה, דיינו להחזיר אותו בתשובה, נכון? לא. אז עכשיו הפירוש הוא כזה, הוא יותר גלובלי. זה אהרון הכהן, הוא גלובלי. אהרון הכהן הוא הדעת הזו שהיא אהבה אין ספורית ואין סופית, שאי אפשר למנות ואי אפשר לשער אותה, כלפי כל מה שנברא בעולם. דהיינו, הוא היה מקרב לתורה לא רק אנשים או נשים, אלא גם את הבריות כולם, כל מה שנברא, גם את הפרחים וגם את הדומם וגם את החי, את הכל הוא היה מקרב לתורה. מאיזו בחינה? הוא לא היה מחזיר אותם בתשובה, זה לא הבחינה, אלא מקרבן לתורה, זה היה מקרב אותם לדעת של תורה. זאת אומרת, אומר, בוא תלמד איך מהדבר הזה אני יכול ללמוד דרך בעבודת השם. תתקרב להוראות של התורה. ראית תור, ראית גוזל, תתקרב לתורה. איך זה? איך זה קשור לתורה, תור וגוזל? זה קורבנות שמביאים בכינים, אישה יולדת. אתה מתחיל פתאום לראות שכל המציאות כולה מתכתבת, מדברת עם מה? מדברת, מתכתבת עם התורה. אתה ראית ירוקת שעל פני המים, אז אתה כבר יודע מה זה ירוקה. כן, כמו שסטייפלר הלך עם רב חיים קניאבסקי, שהיה ילד, זכר צדיק לברכה, זכר צדיקים לברכה. אז ראו ירוקת בירקון, הם הלכו לטיול שם במקורות הירקון. הם ראו ירוקת, אז מה זה אלה בדעתו? מה זה ירוקה שעל פני המים? במה הם מדליקים? הוא ראה מסכת שבת. הוא לא, זה מקרבן לתורה. ודאי שזה גם קשור לזה שהוא היה אוהב את הבריאות, דיינו גם את בני האדם, היה עושה שלום בין איש לאשתו, נכון? אהרון זה אותיות אהרה. מתי אהרה? היו באים לאהרון הכהן עם בעיות של, בעיות ילודה, בעיות של עקרות. אז הוא, במה שהם משכין שלום, מפייס בין איש לאשתו, במה שהם מזרים את האהבה, חופפת שלו, האופפת שלו, הוא היה מסוגל לעזור להם גם בילודה. לכן אחרי מיטתו הלכו 80,000 תינוקות, ככה מובא במדרש, ששמם אהרון. כוח אהרון היה כוח ההרהור. לכן הוא נקבר איפה? אור ההר. אור ההר. מתי הוא נפטר? היחיד שאנחנו יודעים מתי. היחיד שאנחנו יודעים מתי מהתורה. ראש חודש אב. ראש חודש אב. שכוח החודש, הכוח שמתגלה בחודש אב זה כוח הערעור. כוח הערעור. ערעורי עבירה קשים מעבירה. ערעורי עבירה קשים מעבירה. כי ערעורי עבירה הם בגימל ראשונות. העבירה היא בסוף בידיים, בכלי המלכות שלנו. בכלי ההוצאה לפועל, בעולם המעשה. המחשבות הן יותר קשים מהעבירה במובן הזה שהם פוגמים בדעת, הם פוגמים בעולם המחשבה שלנו, בגימל ראשונות שלנו. לכן הרהורי עבירה קשים מעבירה. כשאהרון הכהן יכול להיכנס לקודש הקודשים, משמעות הדבר, קודש הקודשים זה לא מקום, זה לא רק מקום במשכן או רק מקום בבית המקדש. קודש הקודשים בראש ובראשונה זה מקום פנימי אצלנו. כמו שכותב בעל נפש החיים, שאדם מכוון, צריך לכוון להלכה בתפילת 18, לכוון ליבו אל מקום קודש הקודשים. נכון? אם הוא נמצא בחוץ לארץ, חבן ליבו לארץ ישראל. אם הוא נמצא בארץ ישראל, חבן ליבו לירושלים. אם הוא בירושלים, חבן ליבו לבית המקדש. אם הוא בבית המקדש, בכותל, מכוון את ליבו אל מקום קודש הקודשים. אם הוא נמצא בקודש הקודשים, פנימה על הלב. לכן אומר בעל נפש חיים, אומר בצורה חדה, בצורה מאוד מאוד, לא יודע, מעוררת יראה. הוא אומר, אם אדם עוברת לו במחשבה, במחשבה פסולה, בתפילת 18, זה כאילו יקריב פיגול בקודש קודשים. פיגול. מחשבה זרה. אתה כמו כהן. כמו כהן בקודש קודשים. בכל אופן, אהרון הכהן, כשהוא לוקח את הדברים עד קודש הקודשים, כוונת הדברים זה שההירורים שלו, לא רק עולם המעשה שלו, אלא עולם הערעור, העולם המחשבה, העולם בגימל ראשונות, נקי לחלוטין. נקי לחלוטין. עכשיו יש לנו את מרים הנביאה, מים, הגענו למים. מים, הבאר היא במלכות. הרמ"א כותב סלע, 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 המונח סלע הוא במלכות. מלכות. ראינו כבר שאפשר להוציא מים מן הסלע, שמלמד אותנו הבן איש חי, שאם אתה לוקח את המילה סלע, ואתה כותב אותה במילוי, אז סמך במילוי זה סמך ממחף, למד במילוי זה למד מם דלד, ועין במילוי זה עין יוד נון, אז אני מקבל האותיות שהן בתוך הסלע, בתוך הסלע, בסמך האות שבתוך מם, בלמד האות שבתוך מם, בעין האות שבתוך יוד, אותיות מים, מים, הנה יש מים בתוך הסלע. הדבר הזה הוא לא כל כך, הוא לא כל כך, לא צריך להתפלא על זה יתר על המידה. כל אדם מדליק גפרור, רואה בתוך הגפרור בורות של מים, נכון? והפוך, תחמם הרבה זמן מים, תקבל בסוף סלע סביב הכלי שאתה מחמם, נכון? קוראים לזה אבנית היום, אבל זה למעשה זה סלע בהתאבות, סלע בהתאבות. אז, אבל זה לא הנקודה. מה שאנחנו צריכים לדעת, שהבאר שמרים הנביאה, או אם תרצו אפשר לקרוא לה מרים הנביאה בעין, שהיא ענביה מים, ענביה מים. המים הללו היו מסוגלים, המים הללו, להעביר אל כל אחד ואחד מעם ישראל, אל כל אחד ואחד מעם ישראל, בצורה שלא היה נשאר אחד שלא מבין. שלא מבין. עכשיו לומדים שיעור, שיעור כללי, אצל הרב, הרב משה רבנו עליו השלום, מעביר שיעור כללי. מעביר שיעור כללי, אין אחד שיושב, נעצמות לו העיניים. אין אחד שיושב ולא מבין על מה מדובר. אין דבר כזה. למה? כי הוא שתה מים. הוא שתה מים מבארה של מרים. היה שתה מים מבארה של מרים. המים הללו היו מעבירים את הידיעות אל פנימיותו של האדם. עד כדי כך, עד שלא היה שוכח מה שלומד. עד היום, 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 יש, זה מי שרצה יראה בכף החיים לרבי חיים סופר, במה שהוא כותב בהבדלה, בהבדלה, וכך אנחנו נוהגים עשרות שנים, במוצאי שבת קודש, עולה בעירה של מרים, כך הוא כותב, ומשקה כל נעימות שבעולם. כך הוא כותב. ולכן סגולה, דבר טוב, לקחת שהאישה, האישה דווקא, שהיא קשורה למרים, תיקח ותמלא מים, אפשר גם מן הברז, תיקח ותמלא מים, וישימו את המים ליד, בסמוך בזמן שמבדילים. בתום ההבדלה, ההבדלה כולה נעשית בלי טיפת מים. גם הכוס צריכה להיות מנוגבת ולא מוצקים אותה במים. כי זה מיתוק דין בדין. דין בשורשו, במוצאי שבת, שיש זמן נציאת הנשמה, היתרה, אנחנו צריכים את המיתוק הדינים לעשות בשורש, לא בחסד, אלא בשורש, דין בדין. אז אין מים. אבל סיימנו את ההבדלה, סיימת את ההבדלה, לוקח את אחרי ששתית את היין, כדי רביעית לפחות, אתה עכשיו לוקח את הכוס של המים שקיבלת מבארה של מרים, מכוון לרפואת הנפש והגוף ולפתיחת הלב בחוכמה, ושותה מעט מזה. שותה מעט, לא, אין שיעור לשתייה הזו, זה בין איש בין אישה, זה לא רק לאנשים או מה, זה בין איש בין אישה, בין ילד בין ילדה, שותים מעט מהמים האלה, מכוונים את הכוונה הזו פשוטה וקלה לזכירה, לרפואת הנפש והגוף ולפתיחת הלב בחוכמה, ואדם זוכה בעזרת השם לא לשכוח את הלימוד שלו, זה דבר גדול וגבוה מאוד, וכמובן זוכה לבריאות גופה, נאורה מעליה, בעזרת השם, רק בריאות ורק חיים ארוכים וטובים. אז ידיעת... האישה צריכה למלא כוס, המילוי של הכוס זה כבר מבארה של מרים, כי זה בצאת השבת, עולה בארה של מרים ומנביע. סיפור בדומה לזה נמצא בשער הגלגולים לאריזה בשטחי אריזה בסוף, שמביא רב חיים ויטל שהיה שוכח את תלמודו והיה מתוסכל מזה מאוד מאוד מאוד. יום אחד פנה לאריזה ו... תינה את צערו ואת כאביו, אמר לה אריזל, תשמע הרב, אני לומד, לומד, לומד ושוכח, לומד, לומד, לומד ושוכח. אמר לו אריזל, במוצאי שבת קודש, בוא נצא לכנרת. יצאו לכנרת בספינה קטנה, זה מתואר שם. והגיעו למקום שבו ראו את המים נעשים כחברה, זה פחות או יותר לפי מה שלי אמרו, לא זכיתי לראות, אבל לפי מה שלי אמרו, זה פחות או יותר מול קבר רבי מאיר בעל הנס. שם, ובאו לשם, והאריזל הכניס כוס למים האלה, ונתן לרב חיים ויטל לשתות, ומאותו רגע זכר את כל תלמודו, כאילו על בוריו, לא היה צריך חזרות. לא היה צריך חזרות, זה תמיד צריך לזכור שאת הסיפורים האלה, שהם כתובים עלי ספר, לא סיפרו ולא כתבו אנשים הזויים. כתבו גדולי ישראל, גאוני גאונים, אנשים הכי אמיתיים, הכי ישרים, הכי מדויקים, הכי לא מגזימים. הכי לא מגזימים, זה צריך לדעת את זה. זה לא מדובר באיזה מישהו עכשיו יצא בהשפעת, לא יודע, איזה שתה איזה חומרים או אכל איזה פטריות, לא. זה מדובר בגדולי ישראל, ענקיים. אין לנו השגה בזה, שהם כותבים את הדברים האלה, שהם כותבים שהם נגלו להם נשמות, שהם כותבים שהם קיבלו תשובות בחלום, על סוגיות סבוכות, שהדברים האלה נכתבים עלי ספר מפיהם ועל ידם, צריך לדעת שזה לא האמת, זו האמת לאמיתה. אין אמת אחרת. אין. צריך להכיר את העניין הזה. זאת אומרת, הסגולה של בעירה של מרים הייתה שהמים של מבעירה של מרים היו מסוגלים להחכים את האדם ולסלק את קליפת השכחה. אם היה לנו מספיק זמן, הייתי מראה לכם איך הכל חרוז בכל הפרשה כולה, מאפר פרה אדומה ועד, ועד עד הסוף, עד המלחמה באוג מלך בשן ובסיחון, והכניסה לארץ ישראל, מה זה המילים האחרונות, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, ערבות מואב גימטריה תשכח. ואנחנו מצווים לא לשכוח. מה עוזר לנו לא לשכוח? בעירה של מרים. זה העניין של לשכור ולזכור בעם ישראל, זה דבר סופר חשוב. זכור לא תשכח, לזכור ולא לשכוח, זה שתי פנים של הדברים. תיקחו את שמות כל השבטים, הראשי תיבות של כל השבטים זה תזכור, והסופי תיבות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכן, הסופי תיבות זה תשכח. אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח. מה היה מסוגל לזה? מים מבעירה של מרים. היא הייתה מסיעה, המים היו מסיעים את כל הוויטמינים, כל ההורמונים, כל מה שצריך לכל מקום בגוף בצורה כל כך הרמונית ומושלמת, שהמוח היה מסוגל לתפקד בצורה מיטבית. שלא היה, עכשיו, שמעו היום, חוות דעת של רופאים, מטפלים, כל מיני כאלה, יגידו לך, אתה רוצה חדות, אתה רוצה ערנות, אתה רוצה חדות, אתה רוצה לתפקד כמו שצריך, אתה צריך לשתות. שתות מים, ומים קרים משפרים את זה, וכו', וכן על זה הדרך. עכשיו, מה זה בער? זה מים קרים. בער זה מים קרים. מים קרים. ודאי שאני לא מתכוון לדברים כפשוטם. זה לא שהיו מים, הייתם מקבל מים קרים במדבר, פתאום כולם נסו חכמים בתורה. אלא הייתם מקבל מים מבערה של מרים. מרים היא המורה האולטימטיבית. היא חינכה את ילדי ישראל.
קוראים לו בירושלים, פלסור, פעם אחידה, ומישהו שכח, אפילו לא תצא מרגש, ותצא מרזה, שחוסת גם דברים לא. אם מישהו אוכל אותו...
איך זה קשור למים?
לא, אמרת נגד שכחה.
מים אוקיי.
מים האלה היה מים סולת, אמרת שבמן אמרת...
לא היה.
זה מים ברגע.
כן.
המים זה לא
חלוכה. המים כנראה שהיה להם, כן.
היה מים סולת?
כנראה שכן. אז מי הנחיל את התורה לדור הצעיר, מי לימד את הילדים וכו', זה מרים, מרים הנביאה.
רגע, אמרו שאם הסתלקו אותה. אם נולד במספר המגדלים שלו, והם גודלים איתו מגיל ילדות, עד לא הצליח לגדל.
ברוך השם.
ולא לחפש.
מה שאומר, כן, מה שאומר שכל הלבושים היו לבושים שקשורים למודעות. אין סיבה שזה לא יקרה. אין סיבה שזה לא יהיה. אין סיבה אמיתית. אין סיבה אמיתית שזה לא יהיה היום. אנחנו היום מתקטנות מחונכים להגביל את הדעת שלנו. הדעת שלנו מקובעת ומוגבלת כבר על ידי ההורים, וההורים על ידי ההורים שלהם, וכן זו הדרך. אנחנו דורות של אנשים מוגבלי דעת ומחוסרי כל יכולת לפרוץ את הקיבעון שחינוך של שנים, של דורות, השליט עלינו. הדרך היחידה שמתעוררת דווקא בדורות האחרונים, עם התפשטות תורת פנימיות התורה, תורת הסוד, הדרך היחידה זה להתחיל להבין שיש לנו אפשרות לשנות את המציאות, לכל אחד ואחת את אפשרות לשנות את המציאות, שהיא אפשרות לגיטימית, לגיטימית, היא חוקית, היא טובה, היא לרצון השם, לרצון השם, שנעשה שימוש ביכולות האלה כבר, שנצא כבר מהקיבעון הזה, שאתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה לא, זה לא בשבילנו, זה כך ואחרת, וכל אחד זה קשור למקצוע שאתה בוחר, זה קשור ל... דרך החיים שאתה בוחר, זה קשור לאישה שאתה בוחר והאישה, זה קשור לאיש שהיא בוחרת, וכן על זו הדרך. זה הכל תוצאות של קיבעונות וחוסר יכולת שהיא לא אמיתית, אבל מישהו נתן לך מתישהו פעם לחשוב שזה מה שאתה מסוגל ולא יותר. זה גם לא תלול גיל, זה גם לא תלול גיל. זה לא שאתה תגיד את זה היום לילד בן שש. תחנך אותו שהוא מסוגל לכל, והוא יכול לכל וכו', ולאדם בן 60 אתה כבר לא אומר את זה. לא. גם אדם בן 60 יכול להשתנות, וגם אדם בן 70 יכול להשתנות, וגם אדם בן 100 יכול להשתנות. וזה רק עניין של מודעות. זה נכון שהדעת הזו היא לא לעולם חוסן. אם אדם לא עושה שימוש בזה, זה כמו איבר שאתה לא עושה בו שימוש. הוא מתנוון. אבל אם אתה עושה בו שימוש, אחד השימושים בה הידיעה זה תפילה. תפילה זה אחד השימושים בהי הידיעה. כשאתה מתפלל, מה אתה מתפלל? אתה מתפלל לדברים שהם כרגע לא בהשגתך, או שדברים שהשגת שישמרו, נכון? במה אתה עושה שימוש? בדעת. אתה עושה שימוש בדעת. סוף סוף מה שנקרא, אתה עושה שימוש בדעת. כשאתה פועל לפי החוקיות של העולם הזה, מתוך מחשבה שאי אפשר לפרוץ אותה, אתה מגביל את עצמך, מקבע את עצמך במוגבלויות כאלה שהדעת שלך מצטמצמת ומתנבלת. המודעות הופכת להיות מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד, מאוד, מאוד חלשה, מאוד מאוד בלי צבע. בלי צבע. אין לה שום גוון. כי זה כמו לייצר אנשים בשטנץ. שזה לא העניין. הקדוש ברוך הוא לא ייצר כל אחד באופן מיוחד, יוניקום, כדי שהוא ילך ויצמצם את עצמו להיות בשטנץ. שום פנים באופן. מה נותן לך את הדבר הזה? זה המודעות שאתה משיג עם שלושת הרועים האלה שנקרא משה, אהרון, ובמיוחד הבאר של מרים. אם חיים זה התפתחות של מודעות, הפך החיים זה הפסקת ההתפתחות של המודעות. אדם שהפסיק לפתח את המודעות שלו נקרא מת. זהו. הוא סיים. כשמרים נפטרת, ההתפתחות שלה מסתיימת, אז היא לא יכולה להחזיק את הבאר. צריך את משה רבנו, שממשיך עם מודעות מתפתחת, והוא מחזיק את הבאר. התפתחות זה... התפתחות זה לפתוח פתחים, כן? לפתוח פתחים. אם פה אני מרגיש שאני מוגבל, זה בעיה איפה אצלי בדעת. אם הדעת מגבילה אותי, אני צריך בשביל לא להגביל אותה, אני צריך לפתוח את מה שסוגר אותי, לפתוח פתח. ההתפתחות, הפתיחת פתחים הזו נקראת התפתחות.
זה מה שקרה לרגיל בעצם.
זה אפשר לראות את זה מהאדם הראשון, פרשה אחרי פרשה בלי יוצא מן הכלל. ודאי, במה שהם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים. איך היינו בעיניהם? אבל אתה קובע לעצמך, מה עשית מעצמך? נמלים. עשית מעצמך יותר קטן מחגב. אתה עשית את זה לעצמך, אז זה השם לא סולח. אמרתי לכם בשבוע שעבר שיש מאן דאמר שהחטא של המרגלים לא היה במה שהם אמרו, ונהי בעינינו כחגבים, אלא וכן היינו בעיניהם. איך אתה קובע שאתה ככה היית בעיניהם? למה אתה מצמצם את עצמך? למה אתה הופך, נתתי לך להרים 8 טון רק אשכול ענבים, 8 טון 160 קילו, היה לפי חשבון אשכול ענבים. אני נותן לך לעשות דברים שהם הפך החוקיות הטבעית, מן, ענני כבוד, באר, זה הפך החוקיות הטבעית. למה ראיתם יציאת מצרים, קריאת ים סוף, בקיעת הצור בפרשת בשלח? למה אתה מצמצם את עצמך ללא יכול, ללא מסוגל, ללא בשבילי? למה? על זה יש לקדוש ברוך הוא כלפינו כביכול תביעה. תממש את הפוטנציאל שלך. תממש. כל דבר היום, כל דבר שיש לאדם בחיים, אדם צריך לדעת את זה. הוא מחזיק אותו במודעות שלו. כל דבר. ברגע שאתה שומט משהו מהמודעות, אותו משהו, ואני, כולם יחיו, שכולם יהיה להם רק טוב, יהיה רצון, יריחו עמים, שנים טובים, שמחות, עזרת השם. אבל אם אדם עכשיו שמט לרגע מהמודעות שלו את העסק שלו, הוא איבד אותו. יכול להיות שיקח 3 שנים עד שהוא ראה שהוא איבד אותו. אבל הוא איבד אותו. הוא שמט לרגע, חס ושלום, היה לו תהיה ילד מהמודעות שלו, חס ושלום, היה לו תהיה, הוא איבד את הילד. הוא רק לא מרגיש את זה כרגע, כי ברוחניות שום דבר לא קורה מיד. אנחנו עוד לא במעלה הזו. והפוך, אם הוא מחזיק משהו במודעות, מתישהו הציור שהוא צייר במודעות שלו יקרה. ולכן חשוב וצריך להיות מדויקים. אותו דבר בתפילה, כיוון שהתפילה מבטאת את המודעות שאני מחזיק, תפילה צריכה להיות מדויקת. ספרתי לכם פעם על אותה גברת, שלא רוצה להזכיר את שמה, היא מפורסמת היום, מכפר חב"ד, שהתפללה משך שנים, היא הייתה, כל פעם שהייתה מגיעה לסנת סנת, היא הייתה רואה שם בצד, הייתה רואה את הרב אז של כפר חב"ד, הרב אשכנזי לומד עם מישהו, לומד עם איזה ילד. ראי, הלוואי והילד שלי ילמד איתו, והלוואי והילד שלי יהיה ככה וילמד איתו, והלוואי, הייתה מתפלאת לזה, שהילד שלה גם ילמד עם הרב. לימים לא עלינו ולא עליכם ולא על זרע ישראל, נפטר בעלה, והילד שלה היה לפני בר מצווה, ולא היה עם מי שילמד, אז היא שלחה אותו ללמוד עם הרב. ופתאום היא תפסה שהיא שנים התפללה תפילה, הייתה לה כוונה נהדרת, אבל התפילה שלה לא הייתה מדויקת. מה היא קיבעה בדעת? את הסיטואציה לא בצורה מדויקת. אני רוצה שהבן שלך ילמד עם הרב, יהיה תלמיד חכם מתוך עושר, שמחה והצלחה. תדייק את הבקשה. אני רוצה ככה. תדייק. כן? זאת אומרת, אדם פעם הלך במדבר. פלל השם, השם תן לי חמור, השם תן לי חמור, השם תן לי חמור. ברגל קשה להרים את זה, אומר, השם תן לי חמור, השם תן לי חמור. עבר שם איזה ערבי. עבר איזה ערבי אלים כזה גדול. היה לו חמור קטן לערבי הזה. אמר ליהודי הזה, תיקח עכשיו את החמור על הכתפיים, תסחוב אותו איתי. אם לא, אני יורד אותו. התפלל, רצה חמור, קיבל חמור. הוא לא אמר, השם תן לי חמור לרכב עליו, הרגליים כואבות לי, אני רוצה לרכב עליו. צריך להיות מדויק בתפילה, כי התפילה מבטאת את המודעות שלך, והמודעות קובעת את המציאות. אז התפילה חייבת להיות מדויקת להפליא, להפליא. וכל פעם, כל פעם שאתה מתפלל תדייק אותה עוד יותר. אותו דבר זה אנחנו רוצים או מבקשים משהו מאדם חשוב. אם אתה מבקש את זה בצורה מסוימת, יכול להיות שלא תקבל את מה שאתה רוצה. זה לא היה מספיק מפורש, זה לא היה מספיק ברור, זה לא היה עם הטון הנכון, זה לא היה בגישה הנכונה, נכון? זה בדיוק אותו דבר. אתה רוצה גישה, כן? יש במחשבים גישה, אני רוצה גישה למחשב, גישה לזה, נכון? אתה רוצה גישה, אתה צריך לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת. אתה צריך לדעת בדיוק איזה קבל מתאים לאיזה שקע, לאיזה זה, ואיזה... בסדר, שום דבר שאני מבין בו, אבל זה לא סתם, זה לא יהיה את אבינו, אני יודע שהוא מבין, אז זה מרגיע. אז אתה צריך גישה, אתה צריך גישה, אתה צריך דיוק, אתה צריך להיות מפורש, אתה צריך להיות ברור. אוקיי. כיוון שהזמן הסתיים, אני רק אסיים בדבר חיובי. יש, שמתם לב, בוודאי, בפסוק הראשון שהקראתי, שביבואו בני ישראל כל הילדה מדבר צין בחודש הראשון. ומיד כשמגיעים למדבר צין, מתחילים דברים לא טובים. מת המרים, מסתלק הבאר, ומים, וכו' וכו' וכו'. מה זה מדבר צין? פעם ראשונה אנחנו מתכוונים במדבר צין. עד עכשיו זה היה מדבר סין, בסמך. פתאום יש לנו מדבר צין, צדיק נון, בלי יוד, לא כמו סין. ציניות. ציניות. רבותיי, ציניות זה הדבר שגורם להכי הרבה, להכי הרבה בעיות בחיים. לא להיות ציניים, לא עם הילדים, לא להיות ציניים עם בן הזוג, בשום פנים ואופן. כי באותו רגע שאתה ציני, אתה איבדת, אתה שחררת במודעות את הדברים החשובים והעיקרים שלגביהם אתה ציני. וזה עלול להיות חס ושלום לא נעים. זה יהיה רצון שנזכה כולנו בעזרת השם, ביד משיח צדקנו. לא דיברנו מה זה באר. כן. לא דיברנו מה זה באר, יש מקום לדבר מה זה באר. לא דיברנו בעניינים האלה בלי נדר בהמשך השבוע ובשבת. שם ברוך אותך מכל מיני, באמת, אבי ירחם, אנחנו נותנים את הרבה נימים.